האנושות מנהלת משקי חשמל מזה כ-150 שנה, מאז המהפכה התעשייתית. כשצריך יותר חשמל, למשל עם קר ואנשים מדליקים תנורים ומזגנים, חברת חשמל שופכת עוד פחם, עוד דלק, או גז אל המשרפות ומגדילה את הייצור. אנרגיה מתחדשת או אנרגיה ירוקה, לעומת זאת, מורכבת יותר לניהול. אי אפשר לסובב כפתור ולהגביר את עוצמת הרוח, או ללחוץ על מתג ולהדליק את השמש אחרי השקיעה. מה שכן אפשר לעשות זה לנהל את הביקושים בין המשתמשים השונים. אחת החברות שעושה את זה היא סימפאוור. אני ראיינתי את ליאב הראל מסימפאוור בפודקאסט שאנחנו בפודקאסטיקו מפיקים עבור אורבן פלייס, וחשבתי שהפרק יעניין גם אתכם, מאזיני שרת התרבות. תהנו.
אתם מאזינים לשרת התרבות, פודקאסט תרבות רשת, עם עידו קינן. מופק על ידי פודקאסטיקו. בשיתוף אורבן פלייס, upgrade your life's work.
אהלן. אני ליאב הראל. ואני מנהלת פיתוח עסקי ומנהלת פרויקט בחברת סימפאוור. כמו סימפוניה או כמו סימביוזה.
אתם עוסקים באנרגיה לפי השם?
כן, אז אנחנו פועלים במרחב של אנרגיה ירוקה או אנרגיה מתחדשת, ולרוב כשחושבים על או מדברים על אנרגיה ירוקה, אנחנו נוטים
זה
להתמקד.
זה נושא מאוד מאוד חם עכשיו, עם חימום סולארי אבל.
כן, עם חימום סולארי.
כן.
יש כל מיני התפתחויות, אפילו שמעתי על מיזוג סולארי.
וואו,
אבל
יפה.
כן, יש המון פיתוחים בעולם הזה עכשיו, יש היתנו ואנחנו גם, שזה האתגר הגדול ביותר של דורנו.
מה אתם עושים?
לרוב, כשאנחנו חושבים או מדברים על אנרגיה ירוקה, אז נוטים להתמקד או לחשוב בעיקר על איך מייצרים את החשמל. נגיד בארץ מאוד פופולרי לחשוב על אנרגיה סולארית, כי זה באמת נורא מתבקש שרוב האנרגיה בארץ תיוצר מאנרגיה סולארית. אבל כשמסתכלים על התמונה המלאה, מבינים שזה רק חלק מהפאזל לקראת המעבר ממערכת, המערכת שיש לנו היום, הקונבנציונלית, שמבוססת על דלקים פחמניים, והיא ריכוזית, לקראת מערכת שהיא ברת קיימה, שכל האנרגיה מגיעה ממקורות מתחדשים, וגם מבוזרת, כלומר שלא כל הכוח של, או לא כל האנרגיה המיוצרת נמצאת בכמה תחנות כוח, אלא גם אצל הרבה מאוד אנשים. אז שזאת מערכת מאוד שונה ממערכת שאנחנו רגילים אליה היום, שבה יש איזשהו גוף מרכזי אחד ששולט בכל מה שמיוצר.
אז המאבק הוא לא רק להיפטר מהאנרגיה, ממקורת האנרגיה המזהמים, אלא גם לפרק את המונופול של חברת החשמל.
אז לא רק לפרק את המונופול, אני אפילו חושבת שזה בלתי נמנע, כי יותר ויותר אנשים מתקינים אנרגיה סולארית בבית שלהם, מתקינים אולי סוללות ביתיות, אנשים הופכים ממה שנקרא לקונסומר, שזה איזשהו צרכן פסיבי, למונח שנקרא פרוסומר, שזה איזשהו פרודוסר וקונסומר, או איזשהו צרכן שהוא גם פרואקטיבי בעצמו, שלוקח חלק.
שהוא מייצר אנרגיה, ולפעמים מספיק בשביל גם למכור אותה הלאה.
כן, יכול לייצר אנרגיה, יכול לאגור אנרגיה, יכול לצרוך אנרגיה בצורה חכמה. אז סימפאוור מתעסקת בעולם הזה של אנרגיה ירוקה, או בטרנזישן, במעבר שלנו מרשת חשמל ריכוזית ומזהמת לרשת חשמל מבוזרת וברת קיימה, בצד של צריכת חשמל. ובעצם היבט מאוד מאוד חשוב בשביל לאפשר לכמה שיותר אנרגיות מתחדשות להיות מוטמעות במערכת שלנו. אז חלק מאוד מאוד חשוב במעבר ממערכת החשמל, מערכת החשמל הקיימת כיום, שהיא ריכוזית ומבוססת על דלקים פחמניים, לעבר מערכת חשמל שהיא ברת קיימה, שמאפשרת אינטגרציה של כמה שיותר אנרגיות מתחדשות, מאוד מאוד חשוב ומאוד קריטי האופן שבו אנחנו הצרכנים, בין אם אנחנו צרכנים ביתיים או תעשייתיים או מסחריים, מאוד חשוב האופן שבו אנחנו צורכים חשמל, כדי לאפשר לכמה שיותר אנרגיות מתחדשות להיות מוטמעות במערכת.
זה אומר להפחית צריכה? או לפזר אותה לאורך היום?
אז אפשר להגיד שכל הדברים האלה נופלים תחת הקטגוריה של איך אנחנו כצרכנים צורכים חשמל, ובאמת אם אנחנו נפחית צריכה זה יהיה מאוד מאוד טוב, כן, יש כל מיני אמצעים להתייעלות אנרגטית, להתקין...
עומר,
תכבה את
המזגן.
בדיוק. לא להשתמש במזגן כשאנחנו לא נמצאים שם, או להשתמש במזגנים יותר יעילים מבחינת הצריכה האנרגטית שלהם, אתם יודעים שהמזגנים ישנים הם הרבה פחות יעילים ממזגנים חדשים, אז תמיד כדאי. הם מעודדים מפעלים להתקין מכשירים יותר יעילים אנרגטית במפעלים שלהם, כדי שזה יעזור לצמצם את הצריכה הכללית של המדינה. אבל זה, לא, זה רק היבט אחד של איך אנחנו כצרכנים יכולים לשנות את המערכת. היבט אחר הוא ממש שנקרא רזרבות או איזון המערכת. כל מערכת החשמל שלנו מאוד מאוד, היא בעצם תלויה או מושתתת על זה שקיים כל הזמן איזון בין כמות החשמל שנצרך על ידי כולם, לבין כמות החשמל שמיוצרת. בכל רגע נתון, אם מישהו מדליק את הנורה איפשהו, יש איפשהו גנרטור שמייצר עוד טיפה חשמל. ואם מישהו מדליק את המזגן איפשהו, אז יש איפשהו גנרטור שמייצר טיפה פחות. וזה מאוד מאוד נוח עם תחנות כוח קונבנציונליות, כן? שמבוססות על גז או על דלק. אפשר לבסט אותם כמו קיריים. צריך עוד קצת חשמל, מגבירים קצת את הייצור, צריך פחות, מורידים. זה לא המצב עם אנרגיה סולארית או אנרגיית רוח, אנרגיות מתחדשות. הן מייצרות חשמל כשיש שמש וכשיש רוח. ובעצם יש פה איזושהי חוסר התאמה בין כמה חשמל מתחדש מיוצר, לבין איך אנחנו כצרכנים צורכים אותו. זה טוב להבין ולדעת שהמערכת היא מאוד מאוד מורכבת, ואנחנו לא סתם פתאום יום אחד נחליף את כל התחנות כוח הרגילות שלנו בתחנות כוח מתחדשות או מקורות כוח מתחדשים. יש ממש צורך לשנות את התפיסה ולהכניס עוד מה שנקרא סוכני גמישות כמונו, שיאפשרו למערכת לאזן את עצמה כמה שיותר טוב ובצורה הירוקה ביותר.
אז באמת, מה אתם עושים בתוך המעגל הזה?
אז כמו שאמרתי, הרשת מבוססת על זה שקיים כל הזמן איזון כזה, ולפעמים החשמל שמיוצר על ידי מקורות מתחדשים, ממש שזה לא יהיה לא שווה לכמות החשמל הנצרכת. רשת החשמל צריכה שיהיו לה כל הזמן רזרבות חשמל כדי לעמוד בביקוש ברגעים כאלה. אם פתאום יש יותר ביקוש ממה שהם צפו לו, אז צריך שיהיה להם איזשהו גנרטור לגיבוי שהם יכולים להדליק בשביל לספק את החשמל לכולם ושלא יהיו עלתות.
זה כמו רכב היברידי שכשהחשמל לא מספיק, או אין מספיק חשמל, אז הוא עובר בחזרה לדלק.
כן, לרכב היברידי באמת יש את האפשרויות האלה בעצמו. הוא יכול לצרוך מהדלק והוא יכול לצרוך מסוללה. אז מה שסימפאור עושה זה שאנחנו מתחברים להרבה מאוד צרכני חשמל. אנחנו הולכים ומחברים לפלטפורמה דיגיטלית, שיש לנו פלטפורמה מקוונת בענן, מערכות חשמל של צרכנים, זה יכול להיות צרכנים ביתיים, אבל גם צרכנים תעשייתיים גדולים או מסחריים, מכונות או פסי ייצור גדולים, וכשרשת החשמל נמצאת תחת עומס או נמצאת תחת איזשהו לחץ, במקום שהיא תפנה לאיזשהו גנרטור או תפנה לאיזשהו מקור, כן, דיזל או מזוט או כל מיני מקורות ייצור חשמל מזהמים, תביאו לנו את האקסטרה האנרגיה הזאת שאנחנו צריכים, אנחנו פונים לצרכנים ואומרים להם, אנחנו נשלם לכם תמורת זה שתפחיתו את צריכת החשמל שלכם בשעות הקריטיות האלה. עכשיו, עבור הצרכנים, זה לא שהם מתייעלים אנרגטית, כן? בסוף הצרכנים יצרכו כמה חשמל שהם צריכים, אבל אם הם מסוגלים להתגמש בתזמון צריכת החשמל שלהם, או באופן צריכת החשמל שלהם, באופן שמקל על המערכת ועוזר למערכת כולה להיות ירוקה יותר, אז הם גם זוכרים לתשלומים הזה שהם יכולים לעזור למערכת, וגם עוזרים לצמצם את דריסת הרגל הפחמנית שלהם.
ואתם מתפרנסים בעצם מהפער הזה בין כמה שגוף שצריך את החשמל מוכן לשלם, לבין כמה שהצרכן מקבל כדי שהיא מוכן להפחית.
אז יש כמה מודלים עסקיים, זה גם מאוד משתנה ממדינה למדינה, לא סיפרתי קצת על החברה, אנחנו חברה גלובלית. יש מודלים עסקיים שונים, לרוב אנחנו פשוט לוקחים איזשהו נתח מסוים. רשת החשמל משלמת לנו כגוף שמבצע את האיגוד הזה של הרבה מאוד צרכנים, משלם לנו כאילו היינו גנרטור לגיבוי, ואנחנו משלמים לצרכנים על זה שהם נוטלים חלק. את עיקר התשלום.
הבקשה שאתם מעבירים לצרכנים היא לא בקשה שמקבלים אימייל או אס-אמס, תחברו את המזגן. אתם מתממשקים בעצם לבית החכם, נכון?
נכון. בעצם, זה אחד מהאפליקציות של מי שמדבר על IoT, כן, Internet of Things, או Industrial Internet of Things, גם הולך ונהיה דבר, מכשירים חכמים, אני זוכרת שלחברים שלי היה תנור עם ראוטר, מה הם עשו עם תנור עם ראוטר, אני לא יודעת, אבל אפשר להגיד שבעוד 10 שנים מאוד קל לדמיין איך כל הבית שלנו וכל המכשירים, המשרדים, כל צרכן חשמל בעצם, מאוד קל לדמיין איך הם יהיו כבר חכמים ויוכלו בקלות להתממשק לענן ולפלטפורמות כמו שלנו. ונכון, בעצם כשאני אומרת נשלחת בקשה, אז זה לא ממש טלפון או אס-אמס עם מנהל המפעל, למרות שגם זה נעשה. לרוב הכל נעשה בצורה אוטומטית, ואפילו בצורה שהיא שקופה לצרכן. כלומר, יכול להיות שצרכן לא ידע.
אז בואי תסבירי לי את זה, איך זה עובד ממש. אני מחובר אליכם, אני צרכן פרטי שיושב על רשת החשמל שאתם מנהלים, ועכשיו אתם צריכים שאני אפסיק להשתמש במשהו, אתם צריכים יותר חשמל, מה בדיוק קורה?
אוקיי, אז אני מודה שעם צרכן ביתי זה קצת יותר טריקי, כי אין הרבה מאוד מכשירי חשמל שהם גמישים, מה שנקרא, כן? אני קוראת למערכת חשמל גמישה, כל מערכת שאם עצרתי את הפעילות שלה, לא פגעתי בתפקוד השוטף שלך, לא פגעתי במה שאתה רצית לעשות. אני אגיד טלוויזיה, זה מכשיר שאי אפשר לחבות, נכון? ניתקתי לך את החשמל לטלוויזיה,
אתם תשלמו על זה.
Let's put up some windmills. When the wind doesn't blow, just turn off the television, darling, please. No wind out today. There's no wind. Please turn off the television quickly.
אתה לא רואה טלוויזיה. ניתקתי לך את המנורה, המנורה לא עובדת. אלה מכשירים שצריכים חשמל בשביל לספק לי את השירות באותו רגע. אבל מקרר, אתה יודע איך מקרר פועל? יצא לך פעם לשמוע את המקרר פתאום עושה ואז מפסיק. לאיזה 5 דקות, ואז פתאום 5 דקות אחר כך הוא מתעורר שוב. מזגן ומקרר פועלים בצורה דומה, שזה הם מקבלים איזושהי טמפרטורה שהם צריכים להיות בה. יש להם איזשהו טווח, נגיד בין 4-8 מעלות המקרר צריך להיות, או המזגן שלך יודע להדליק ולחבות את עצמו כדי לשמור על טווח בין 23-26 נגיד. זה דווקא מאפשר לנו קצת משחק. כל עוד אנחנו עומדים בתוך הטווח הזה, אנחנו יכולים קצת לחבות ולהדליק לכם את המקררים. אז צרכן ביתי הוא באמת מאתגר, כי יש פחות גמישות באופן הצריכה של הצרכן הפרטי.
אבל צרכן מסחרי, אם יש לו נגיד מכונה שצריכה לעבוד 5 שעות ביום, אתם אומרים לו, לא חייב להיות 5 שעות של העומס, תעביר את זה ל5 שעות שאין צריכה גבוהה.
נכון, אז זו דוגמה אחת, וזה משהו שקיים ורווח מאוד בארץ, שמעודדים צרכנים, רשת החשמל עושה את זה בלעדינו, מעודדים צרכנים להשתמש בחשמל דווקא בשעות השפל של הצריכה ולא בשעות ה-C.
יש לי בקשה קטנה, אם אפשר אולי לחבות אולי מזגן אחד קטן, כי אני באמת מקור.
להבות מזגן? להבות מזגן? למה להבות מזגן שאפשר להדליק תנול חשמלי? להבות חשמל?
אנחנו אפילו באים ואומרים, אוקיי, יש לך מכונה שפועלת 5 שעות, ולא חשוב מתי אתה משתמש בה. יכול להיות שיש 30 שעה שרשת החשמל פתאום תהיה במצוקה, כי התקלקל גנרטור איפשהו במקום אחר, או היה יום מאוד חם וצורכים הרבה יותר חשמל מי שציפינו. בוא תיתן לנו רזרבות חשמל ל30 שעה, ל30 שעה אתה תצמצם את הצריכה של המכשיר הזה, ואתה תקבל תשלום מאוד מכובד על זה, שאתה יכול לצמצם את הצריכה של המכשיר. ויש כל מיני מכשירים שיכולים לעשות את זה, דוד מים שמחמם מים, זו דוגמה מצוינת, כל מיני מדחיסים וצ'ילרים, ציינתי כאילו אוויר דחוס, תהליכים של קטישה, משאבות למיניהם, כל מיני מנועים. יש הרבה מאוד מכשירים במסגרת תהליכי ייצור, שאפשר להפסיק אותם לפרקי זמן קצרים, או להסיט אותם לפרקי זמן אחרים, מבלי שזה יפגע איתם בפעילות השוטפת של צרכן, והם פשוט יקבלו את כסף.
ומי הלקוח שלכם? מי מתקין את ה... מי יוזם את ההתקנה של המוצר שלכם אצלו?
זה מעניין שאתה שואל מי הלקוח, כי בעצם יש פה 2 קצוות, כן? בעצם אנחנו מדברים עם הרבה מאוד צרכני חשמל, ומחברים אותם אלינו לפלטפורמה. אנחנו עושים את כל הפעולות האלה, כן? גם מתקינים חומרה אם צריך, בשביל להפוך את המכשירים לחכמים, וגם מתעסקים בכל מה שקשור להתקנת החומרה והתוכנה.
גם בבתים פרטיים או רק במפעלים?
אז הפוקוס כרגע הוא באמת על, 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 על צרכנים תעשייתיים ומסחריים. עשינו בעבר כמה וכמה פיילוטים עם צרכנים ביתיים, ובמסגרת פיילוט באמת אנחנו התקנו את מה שהיה צריך אצל הצרכנים הביתיים. אני מאמינה שזה יהיה יותר משתלם וסקלבילי אצל צרכנים ביתיים, כשזה יהיה נפוץ.
כשזה יהיה הרבה כסף, ואז הם הצרכנים הביתיים יבינו שהם צריכים לעשות את זה בעצמם.
כן, כשלצרכנים הביתיים כבר יהיה בית חכם, והם יגידו, טוב, איפה זה משתלם לי הבית החכם הזה? למה אני צריך את זה?
והשם סימפאוור, בעצם הסימפוניה, זה אתם מנצחים על תזמורת. אנחנו רוצים את זה גבוה, את זה נמוך, אתם פשוט נכון. עומדים שם ומכוונים את כל הכלים.
כן, קצת מתזמרים צריכת חשמל בהתאם למצב הרשת, ובהתאם כדי לעזור לכמה שיותר אנרגיות ירוקות להשתלב ברשת. וגם ציינתי קצת סימביוזה, כי זה מין כזאת, זאת מערכת של תלות הדדית. כלומר, צרכני חשמל הם לא צרכנים פסיביים יותר, הם צרכנים שגם תורמים לרשת עצמה. בלי הרכיב הזה, לא נוכל להגיע לרשת חשמל ירוקה כמו שאנחנו שואפים אליה. יש המון פיתוחים היום של אגירת אנרגיה וסוללות, שזה גם רכיב מאוד חשוב ובלתי נפרד מעתיד ירוק. לצערנו, סוללות זה עדיין לא משהו שהוא כלכלי, או הגיוני כלכלית, הוא לא משתלם בטח לא בקנה מידה ארצי או רשתי. מפתחים סוללות, עובדים על זה, זה ייקח עוד כמה שנים או 10 שנים, אם אני קצת ריאלית, וזה לא סותר. כלומר, אין סילבר בולט, מה שנקרא, צריך את כל הפתרונות גם יחד, כדי שנוכל להגיע לרשת חשמל ירוקה.
ליה וראל, איך את הגעת לתחום הזה?
אני בכלל ברקע שלי, למדתי פיזיקה ופילוסופיה, ואחר כך הלכתי לעבוד בהייטק, עבדתי בפייפל כמה שנים, ומההתחלה ידעתי שטוב, אני עובדת פה, אבל... ורציתי להציל את העולם. רציתי קצת לעשות את הטוב. אחרי כמה התלבטות של תקופה, ואפילו איזה טיול כזה לנקות את הראש, החלטתי ללכת ללמוד תואר שני בזה, באנרגיה ירוקה. אז אחרי תקופת הפסקה כזאת שחשבתי על הדברים קצת, הבנתי שאני רוצה ללמוד אנרגיה מתחדשת. ועשיתי תואר שני באימפיריאל קולג', זה בלונדון, סוג של טכניון, הטכניון של אנגליה, ששם ממש יש תואר באנרגיה ירוקה, והתואר הזה ממש פתח לי את הראש. אני הישראלית היחידה שהייתה בתוכנית הזאת, מאז שהיא הוקמה. ובאתי לשם נורא חדורה על, על אנרגיה סולארית, אני חושבת, גם עם הרקע שלי בפיזיקה, אני כזה, כן, כן, אנרגיה פוטו-וולטאית. אבל התואר שהיה מצד אחד מאוד מעמיק, הוא התעסק בהרבה מאוד תחומים, כאילו גם אנרגיה סולארית ואנרגיית רוח וסוללות וכל הפנים הטכנולוגיים של זה, אבל גם מאוד רחב מהבחינה שהוא התעסק באנרגיה מתחדשת as a system, כמערכת, והסתכלו על הדברים בתוך מכלול. ושם אני דלקתי לרעיון הזה של טוב, זה קצת יותר מורכב מזה, אפילו אם נפתח את הפאנל הסולארי הכי טוב בעולם והכי יעיל ונרצף את המדינה, לא פתרנו את הבעיה, כלומר, יש כאן משהו קצת יותר מורכב, שלכל אחד מאיתנו יש חלק בדבר. לקראת סוף התואר, כשאנשים מתחילים לחפש כזה את הצעד הבא שלהם ואת העבודה, אז גם אני, והפאונדרים של סימפאוור, שהם בחור הולנדי ובחור אסטוני, הם בעצם בוגרי אותה תוכנית שאני עשיתי כמה שנים לפניי, חיפשו מישהו שהצטרף לחברה, בעצם הם חיפשו מתמחה, ואהבתי את מה שהחברה עושה, התראיינתי איתם בסקייפ, ואמרתי, האמת שאני לא רוצה להיות מתמחה, אבל אני מאוד אוהבת מה שאתם עושים, והיה לנו חיבור טוב, ואפילו שהחברה יושבת באמסטרדם, ובפינלנד ובאסטוניה, הם הסכימו שאני אעבוד מהארץ, ובהתחלה התעסקתי יותר במחקר שוק, ובשנה, שנתיים האחרונות, שנה וחצי האחרונות, הייתי אומרת, הפוקוס העיקרי שלי הוא כאן בארץ. אני מתעסקת בפיתוח עסקי בארץ, ואני שמחה לומר שלפני שנה כמעט בדיוק, אנחנו זכינו במענק של משרד האנרגיה, לבצע מה שנקרא פרויקט חלוץ והדגמה. הוא בסבסוד של משרד האנרגיה, 1,000,000 שקלים. אנחנו פועלים יחד עם רשות החשמל ועם מנהל רשת החשמל, בעצם להדגים איך השירותים האלה שהם מאוד רווחים וחלק אינטגרלי מרשתות חשמל באירופה, כמה שהם יכולים לעזור ולהיות מוטמעים גם כאן בישראל. אז אנחנו פועלים בעצם לפתוח את השוק הזה ולאפשר לצרכנים להיות מסוגלים להרוויח כסף מזה שהם עוזרים לרשת החשמל להיות ירוקה יותר.
לסימפאוור יש כבר לקוחות בשאר המזרח התיכון או שצפויים להיות לאור גם ה... מערכת היחסים המורכבת שלנו עם השכנים, וגם העובדה שהרבה מהמדינות האלה חיות מנפט עדיין.
אז כמו שאמרתי, סימפאוור היא בעצם פעילה בעיקר באירופה כרגע. יש לנו מאות מגוואטים של צרכנים במדינות הנורדיות, ציינתי את פינלנד, את שוודיה, גם בהולנד, ששם השווקים האלה כבר פתוחים. בארץ מה שאנחנו עושים כרגע באמת, הוא באמת חלוצי. מהבחינה שזה לא שסימפאוור נכנסה למדינה שבה השוק הזה קיים, או המוצר הזה קיים, ואנחנו רק מנסים להשתתף גם, אלא אנחנו פותחים את השוק, מייצרים...
אין לכם מתחרים בארץ, או שלא היו לכם?
בארץ אין מתחרים כרגע. אני לא אופתע אם ברגע שהרגולציה כן תהיה במקום, והשוק ייפתח לכולם, וזה לא רק יהיה במסגרת פרויקט חלוץ והדגמה, כמו שהוא עכשיו, שוודאי יהיו עוד שחקנים שירצו להיכנס לזה גם, ואנשים שיראו איך הם יכולים להרוויח מזה. המטרה היא באמת לבצע פה איזושהי מהפכה ברשת החשמל. כלומר, זה לא משהו שישראל לא יכולה לבצע, זה לא משהו שהוא קשה מדי, פשוט צריך את האנשים שיזיזו את זה קדימה, את הרצון. לשמחתי, אני נתקלת באנשים גם ברשות החשמל וגם במערכת החשמל שיש להם את הראש ויש להם את הרצון ואת המוטיבציה לעשות את הדברים האלה, אבל לפעמים זה מפתיע לגלות שצריך גופים כמונו, גופים פרטיים, סטארט-אפים כאלה במהותם, עם קצת ניסיון באירופה, ורואים איך הדברים עובדים במערכות מתוקנות יותר, לדחוף את הדברים קדימה.
לך יוצא גם להיות לוביסטית של התחום הזה, לדבר עם חברי כנסת, שרים, משרדי ממשלה?
האמת שלגמרי, ואני לא ציפיתי לזה. שוב, באתי מרקע מדעי, עכשיו מצאתי את עצמי בתוך תפקיד ביזדבי כזה, ממנכלת את החברה כאן בארץ. אבל לגמרי, יושבת במשרדי, כלומר במשרד האנרגיה וברשות החשמל, פעם בשבועיים או משהו כזה, מדברת עם האנשים, מנסה להזיז את הדברים קדימה, זה תחום מרתק, וזה גם חלק ממה שאני אוהבת בתחום הזה של ניהול ביקושים, ניהול ביקושי חשמל, שהוא נשמע אפרורי מאוד כשמתארים אותו ככה לנייר, אבל הוא גם טכנולוגי, הוא גם פסיכולוגי אפילו, כן, התנהגות צרכנים, קשור מאוד לרגולציה, קשור ל... כן... מסתכלות על הדברים כמערכת, וכמובן מזיז קדימה את התשוקה שהיא אנרגיה ירוקה.
כמה עובדים יש בחברה?
אנחנו כ-25, זה משתנה, כי יש לנו כל מיני סטודנטים ומתמחים, אבל אנחנו 25. כשאני הצטרפתי לחברה, היינו 7.
ואת היחידה בישראל.
אני היחידה בישראל, אבל אנחנו בתהליכי גיוס. כך שאם אתם חושבים שאתם אנשי מחירות מוכשרים שרוצים לעזור לקדם את רשת החשמל הירוקה, מהנדסי חשמל, אנחנו גדלים כאן בישראל.
ליאב הראל, מה העתיד? לאן את הולכת מפה? נגיד, אחרי שתעברי הלאה, שתסיימי עם החברה הזאת.
וואו, קודם כל אני רוצה לראות את הפרויקט הזה נוסק ומצליח. כי לשמחתי זה לא רק פרויקט שהוא זמני, אנחנו ממש מטביעים את חותמנו במערכת החשמל בישראל.
כמה חברות, כמה בתים, מה סדר גודל של הפעילות שלכם?
אז אנחנו נותנים, כלומר, מה השאיפה? בשאיפה, אנחנו נותנים לדבר במגוואטים, כן? שזה קצת קשה להעריך, אבל עשרות מגוואטים, כן? שזה יכול להיות עשרות צרכנים תעשייתיים ומסחריים, כן? שיעבדו איתנו. זה יכול להיות קניונים, מפעלים קטנים, מפעלים זעירים, כל מיני בתי מסחר, אלה הצרכנים העיקריים. ובעצם הלקוח שאנחנו משרתים, הלקוח העיקרי, הוא רשת החשמל. רשת החשמל תזכה ליהנות מהשירותים שאנחנו מספקים, וכולנו נהנה מזה שבתקווה תעריפי החשמל ירדו, ותביעת הרגל הפחמנית של כולנו תרד, מזה שנצטרך להיות תלויים פחות בגנרטורים ותחנות כוח מזהמות. לאן מכאן, אחרי שסים פאור תצליח בטירוף ונעשה אקזיט ונהיה מיליונרים, אז אני לא רואה את עצמי עוזבת את העולם הזה של אנרגיה ירוקה, כלומר, עברתי איזושהי דרך, לא מאוד ארוכה, אבל דרך להגיע למקום הזה, וזה מאוד קל, אני אגיד, לקום לעבודה בבוקר, כשאתה יודע שמה שאתה עושה הוא למטרה שאתה מעוניין לקדם. גם אם העבודה כוללת כל מיני שטויות של למלא דוחות עבור משרד האנרגיה, או חשבונאות, או כל מיני דברים כאלה קצת יותר אפרוריים, זה למען איזושהי מטרה שנעים לעבוד עבורה. אז אני חושבת שגם אם וכאשר אני אתקדם הלאה מסים פאוור, זה יהיה למשהו לקדם עוד אנרגיה ירוקה כאן בישראל.
ליאב הראל, תודה רבה לך.
תודה לך, עידו.
הזנתם לעוד פודקאסט בהפקת פודקאסטיקו. פה מפיקים פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. בשיתוף Urban Place. Upgrade your life's work.